האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
בשנים האחרונות אוניברסיטת רייכמן לא עוצרת. קודם קיבלה הכרה כאוניברסיטה וכעת ממשיכה לבסס את מעמדה האקדמי ופותחת בית הספר לרפואה. מסתבר שרק 30% מהרופאים בישראל לומדים בארץ, ולבעיה הזו מנסים לתת כאן מענה. אז פרק ספשייל של אקדמיקס, פתיח ונתחיל.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.
שלום לכולם ותודה רבה שחזרתם אלינו לעוד פרק של אקדמיקס, והיום פרק ספשייל. אני זוכה לשדר מכאן אירוע חגיגי של פתיחת בית הספר לרפואה על שם דינה רקנטי ברייכמן. במהלך האירוע משתתפים פה המוסדות הרפואיים המובילים בישראל, ומתקיים טקס קבלת החלוק הלבן, שבעצם מסמל את תחילת לימודיהם הקליניים של הסטודנטים ואת המחויבות שלהם לערכי המקצוע הרפואי. אז קצת ממה שקורה פה באירוע ומי בעצם לומד כאן. המחזור הראשון של בית הספר דינה רקנטי לרפואה מונה כ-50% משרתי מילואים מאירועי השיבה באוקטובר, וביצעו יחד למעלה מ-6,000 ימי מילואים. 23% מהסטודנטים מגיעים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, 40% גברים ו-60% נשים, מתוכם 7 בוגרי תואר שני ו-2 בעלי PhD, בנוסף, למעלה מ-10% הסטודנטים ילמדו על מלגת לימודים כלשהי. אז באמת במהלך האירוע אני זכיתי פה לדבר עם שר החינוך מר יואב קיש, דוקטור מירי מזרחי ראובני, מנהלת בית הספר דינה רקנטי לרפואה, ושני סטודנטים מהמחזור הראשון, דניאל יונתן ושני רוזן פחימה. אז נתחיל כאן מהמרואיין הראשון שלנו, שר החינוך, מר יואב קיש, מה שלומך?
בסדר, יום מרגש האמת.
לגמרי, איזה כיף שהצטרפת אלינו.
בשמחה.
אז באמת, קודם כל אני רוצה לשאול אותך, בשנה מאתגרת כמו זו שהייתה לנו, למה עכשיו בעצם אנחנו רואים את הפתיחה של בית הספר לרפואה?
תראי, זה אכן שנה סופר מאתגרת, עם הרבה מאוד מורכבויות גם לעולם ההשכלה הגבוהה בעקבות המלחמה ובכלל למדינת ישראל, אבל ללא קשר יש צורך לאומי ממדרגה ראשונה להכשיר יותר ויותר רופאים למדינה, גם בעקבות העלייה מרוסיה שכבר מתבגרת ומסיימת את התפקידים שלהם, הרבה רופאים הגיעו אז לישראל, וגם רפורמה שבעצם הקטינה מאוד את הפוטנציאל של תלמידי חול, ולכן מאוד מאוד חשוב להגדיל את גם את הפקולטות וגם את הכמות של הלומדים בפקולטות הקיימות. אני מאוד מאוד מברך על פתיחת הפקולטה של אוניברסיטת רייכמן לרפואה. אני חושב שיש פה תואר שנבחן ונמדד בכל הדרישות האקדמיות הכי גבוהות שיש, ויש פה באמת הכשרה מצוינת לרופאים.
איך אתה חושב שהפתיחה של בית הספר תשפיע על מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל?
אני חושב שאנחנו בתקופה של צמיחה של הכשרת רופאים, זה צעד דרמטי, תוספת של 80 פלוס רופאים, זה בפירוש משמעותי, ומבחינתי בעתיד גם להגדיל ולהגיע לפי 2 מזה פה, ואנחנו צריכים פשוט להוסיף עוד ועוד רופאים למדינה. זה צעד נכון, חשוב וטוב שיצא לדרך.
כמה באמת רופאים נוספים אתה חושב שמדינת ישראל צריכה בשלב הזה?
תראי, אנחנו עומדים כיום על 1,200 סטודנטים שמתחילים שנה א'. אנחנו צריכים להגיע ל-2,000. היינו ב-800. לפני כן הסתמכנו על הרבה מאוד שמגיעים מחול. אנחנו צריכים להגיע ל-2,000 הכשרות בארץ. זה לא מעט, זה הרבה, זה עוד מה שנקרא, לכן לא סתם אמרתי לעלות מ-80 ל-160. אני ברמה שבאמת כל פקולטה קיימת כמעט צריכה להכפיל את עצמה.
וואו, זה יד...
שאפתני מאוד,
כן,
5 שנים.
5 שנים אתה אומר?
איפה את תהיה עוד 5 שנים?
אני, וואו, שאלה טובה.
מה את לומדת?
כלכלה יזמות.
יבנתי. אז שתהיי בעסק שלך עוד 5 שנים, תבואי, נראה אם הצלחנו לעמוד ביד.
נעשה פרק המשך.
בדיוק.
טוב, אז אולי באמת ככה שאלה אחרונה, שבאמת הרבה סטודנטים אנחנו רואים בוחרים ללמוד בחול ולבצע את ההכשרה הזאת. למה אתה חושב שזה קורה, והאם אתה חושב שפתיחת בית הספר היא באמת משהו שאולי יכול לעצור את האירוע ולהשאיר קצת בארץ את הבוחרים?
המספרי, אני חושב שחד משמעית זו אלטרנטיבה הרבה יותר טובה ללימודים בחול, ואני מניח שמאותם 82 שמתחילים, לולי היו מתחילים, היו מוצאים את עצמם בחול, חלק לא מבוטל מהם. ולכן זה קודם כל מהלך מצוין שזה קורה פה. עדיין יהיו עוד מאות רבות שלא ילמדו פה, וזה חבל, ולכן המהלך הזה שאנחנו עושים הוא חשוב שיקרה מהר. אין שום סיבה שמי שרוצה ויכול ללמוד רפואה לא יעשה את זה פה בארץ.
מדהים, אני גם מקווה מאוד.
יופי, אנחנו יש לנו פגישה עוד 5 שנים.
אין בעיה, אני עכשיו רושמת לי ביומן.
יאללה, תודה, להתראות ובהצלחה לכולם.
תודה רבה רבה. אני שמחה לדבר פה עם המרואיין השני שלנו להיום, דניאל יונתן, סטודנט לבית הספר לרפואה, שיספר לנו קצת על החוויה של הלימודים פה.
כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
טוב, שלום דניאל, מה שלומך?
מעולה, שמח להיות פה.
כיף שאתה כאן, אז בוא תספר לנו עצמך, על עצמך ככה בשורה.
וואו, אז אני דניאל יונתן, במקור אני מאזור בר שבע, נולדתי שם. גרתי בארץ עד גיל 9, עברתי לקנדה בגיל 9 עד בגיל 17, חזרתי, עשיתי צבא, שירתתי בחילוץ והצלה כחובש קרבי. אחרי השחרור החלטתי שאני מתקדם לאזור הרפואה ושאני ממש אוהב את זה. והלכתי לאוניברסיטת אריאל, למדתי ביולוגיה מולקולרית ברחבה של מסלול של מדעי המוח, וזה היה פשוט מטורף. אני התאהבתי בללמוד, התאהבתי באקדמיה, ברפואה, בביולוגיה, במחקר, בכל דבר שנגעתי בו בערך. וחזרתי בהתחלה לקנדה לעשות תואר שני לפני הרפואה, ככה רציתי ללמוד למבחנים וזה, להיות מוכן להתקבל. בגלל האנטישמיות והמלחמה חזרתי לפה, עשיתי קצת מילואים, לא המשכתי שם עם התואר השני, והחלטתי לגשת לרפואה. והנה אני כאן, סוף סוף התקבלתי, מגשים חלום.
ובאמת זה שרייכמן עכשיו נפתח, אתה חשבת שתגיע לפה?
אני לא ידעתי שהתוכנית הזאת תיפתח עד שהיא נפתחה.
איך שמעת עליה?
כתבה בוויינט כמו כולם בערך.
באמת? וואלה.
כן, בוקר אחד.
מזל שיש כתבות.
כן, בוקר אחד אני מתעורר ושולחים לי הודעות של תראה איזה תוכנית חדשה ומגניבה וזה, והתחלתי לקרוא על התוכנית, והכל זז ממש מהר, שאני מאוד מעריך את זה באוניברסיטה הזאת, שתהליך קבלה לרפואה בארץ לוקח 0.5 שנה עד שנה, בארצות הברית 1.5 שנה אפילו, אז להגיש לפה לוקח המון זמן, והכל פה זז ממש ממש מהר.
ואם לא היית מגיע לפה, לאיפה היית הולך?
הייתי ממשיך ללמוד למבחן ידע, ובתקווה לפקולטה אחרת בארץ, כי אחרי השנה הזאת אין לי ארץ אחרת.
טוב, איזה כיף לשמוע. ואולי ככה לסיום, תגיד לי מה הדבר שאתה הכי מצפה לו בלימודים כאן באוניברסיטה.
וואו, יש המון, הרוטציות הקליניות והלימודים, האנטומיה, כל הדמיות, כל הטכנולוגיה החדשה שהכניסו לפה, הולך להיות מטורף, ואני ממש אקסייטד, אני מת להתחיל.
יאללה, יישארו עמנו לפרק המשך, ואחרי שתתאקלם קצת.
כן, תודה רבה.
אז יאללה, איזה כיף שבאת, ותודה רבה.
תודה לך. כל
האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
כיף להציג את המרואיינת הבאה שלנו, דוקטור מירי מזרחי ראובני, מנהלת בית הספר דינה ריקנטי לרפואה, שחוץ מזה שהיא מנהלת בית הספר, היא גם מומחית לרפואת המשפחה ולמנהל רפואי, ומעניקה שירות רפואי כרופאת משפחה פעילה. מירי כיהנה כמשנה למנכ"ל במכבי שירותי בריאות, והמנהלת הרפואית של הארגון, ובמסגרת זו ניהלה את המאבק בנגיף הקורונה והובילה פיתוח שירותי בריאות חדשניים, כמו אשפוז וטיפול בבית למשל, ועוד ועוד. בנוסף, היא חברה ברשת החדשנות ברפואה The Health Network 8400, ומייסדת משותפת של החברה הישראלית לטכנולוגיה עילית ברפואה. במסגרתה הוקם Health Tech Fellowship לרופאים מומחים, ועוד ועוד. מה שלומך, מירי?
שלומי האישי טוב. שלומנו כמדינה קצת פחות, אנחנו יום לפני שמחזירים לנו את חברי משפחת ביבס, וכולנו ברגשות מעורבים, אני חושבת.
כן, חד משמעית, זה בהחלט בהחלט קשה, ואנחנו מקווים לשובם של כל החטופים בקרוב מאוד.
נכון.
אבל בעניינך האישי בינתיים, הספקנו באמת לפתוח פה ברייכמן את בית הספר לרפואה הראשון, וזה מאוד מאוד מרגש. מה דעתך על זה?
תראי, אנחנו באמת מאוד נרגשים, גם הסגל, הסגל האקדמי והמינהלי, וגם כמובן הסטודנטים, שאנחנו ככה רואים אותם, רואים אותם הולכים במסדרונות שלנו ובין הכיתות, ואנחנו רואים את הברק בעיניים ואת חדוות הלמידה. וזה מאוד מאוד כיף, אנחנו מאוד שמחים שהצלחנו להגיע לרגע הזה, שבו באמת פתחנו את שערי בית הספר היפה הזה והמיוחד הזה, ואפשרנו ל-82 סטודנטים מצוינים ללמוד רפואה ולהיות רופאים בישראל, במדינה שכל כך זקוקה לכל כך הרבה יותר רופאים מה שיש לנו היום.
לגמרי.
אני מאוד משמח.
לגמרי. כן. אז באמת אנחנו צריכים רופאים, אז הייתי שמחה לדעת איך את מתארת את המצב של מערכת הבריאות והרפואה בישראל היום. למה אנחנו כל כך צריכים את הרופאים החדשים?
כן. תראי, אני חושבת זה לא סוד. כולנו מרגישים שהמדינה שלנו חולה. אנחנו כרגע באמת במצב של מצב חירום מתמשך, מלחמה, חטופים, הציבור סובל. אני רואה במרפאה שלי כרופאת משפחה באמת הרבה מאוד סבל נפשי ורגשי שמלווה אנשים שגם לכאורה אצלם הכל בסדר, לא קרה להם במעגלים הקרובים משום דבר, אבל הם מרגישים כולם את הסבל הציבורי המתמשך הזה.
כן.
וזה פוגש מערכת בריאות שהיא בעצם כמעט הספיקה, היא בעצם הרבה מאוד שנים, למרות, באמת, אני חייבת להגיד, למרות שיש אנשים מדהימים שיושבים במשרד הבריאות ומובילים את המערכת, החל בהנהלה הכי בכירה ועד האנשים שנותנים שירות, אנשים באמת מרשימים ומקצוענים, אבל המדינה במשך שנים לא הפנתה מספיק תקציבים לטובת מערכת הבריאות, וגם לא ניהלה במיוחד את כל הנושא של כוח האדם הרפואי. והתוצאה, כולנו מרגישים בתור תושבים במדינת ישראל, כמה זמן לוקח לקבוע תור לרופא אפוזן גרון, לרופא גסטרו, אפילו לרופא ראשוני, קשה כבר למצוא תור בטווח סביר. אז המצב לא טוב, מצב של מערכת הבריאות הוא לא טוב, לא בגלל שאין שם כוח אדם איכותי באופן יוצא דופן ותשתיות מצוינות, אלא בגלל שבאמת מבחינת כמויות אל מול הדרישות של הציבור ושל האוכלוסייה והצרכים שלו בעת הזאת, זה פשוט לא מספיק.
כן, האמת שאני בדיוק הייתי צריכה לקבוע תור לרופא, וזה מעכשיו לעוד שבועיים רק.
נכון, זה לא הגיוני, זה פשוט לא הגיוני, תחשבי על מה שקורה כשבן אדם מרגיש לא טוב, והוא מגיע באיחור לרופא, אז קודם כל הרבה זמן הוא דואג. הדאגה בפני עצמה מחמירה את המצב הרפואי שלו. כתוצאה מזה לפעמים עושים בדיקות מיותרות, רק בגלל שהחרדה כבר עלתה בינתיים. וזה סותם תורים לאנשים אחרים שבאמת צריכים את הבדיקות האלה. וזה חוזר פלילה, זה מין vicious circle כזה, שאם היינו מצליחים לייצר יותר capacity וקיבולת בתוך המערכת, אז היה גם פחות בדיקות, גם יותר בריאות, וגם פחות עיכוב באיחור וכו' וכו', ובטיפול נכון למטופלים.
שזה באמת, פה אתם נכנסים בבית ספר החדש, גם להגדיל את מספר תקני הרופאים.
נכון.
במדינה, ולנסות לתת לזה מענה. רציתי לשאול אותך גם, איך באמת יראו שיטות הלימוד בבית הספר, במה זה שונה מבתי ספר אחרים, ואיך באמת כל זה יכין אותם לעבודה אמיתית בעתיד?
אז אני אתחיל דווקא במי הם רופאי העתיד, כי עם מה רופאי העתיד יצטרכו, רופאי ורופאות העתיד, עם מה הם יצטרכו להתמודד? כשהם בעצם יסיימו את אלה שלומדים אצלנו היום, הם בעצם רופאי העתיד, הם יסיימו את הלימודים בעוד 4 שנים, ועם מה הם יצטרכו להתמודד? אז הם יצטרכו להתמודד בעצם בעולם רפואי שתמיד המשאבים קטנים מהצרכים. תמיד יש יותר צורך ברפואה ובבריאות, תמיד הביקוש הוא מאוד קשיח. כולם רוצים להיות בריאים, וכולם רוצים נגישות טובה לשירותי בריאות, ותמיד הצרכים עולים על המשאבים. אז זה המצב הקבוע שבו אנחנו נמצאים. נפגשו מצב כזה. נפגשו מצב שבו הדבר הקבוע היחידי הוא השינוי. זאת אומרת, כל הזמן נכנסות טכנולוגיות חדשות, ונכנסים סוגי טיפול ואבחון שונים וחדשים. וכרופא אתה צריך להיות מסוגל להבחין בין מה שיעיל ומועיל ובטוח לבין מה שפחות, ובמיוחד להתאים את זה למטופל שלפניך. אז אלה כישורים שהם נדרשים מרופא העתיד. דבר נוסף, הם יצטרכו לעבוד בסביבה צוותית. היום רופא הוא לא הוא כבר לא, הוא לא כבר, הוא לא רופא סוליסט. כבר אין כמעט מקום שבו רופא עובד לבדו, מקבל החלטות לבדו וגם מטפל לבדו. תמיד הוא בראש צוות או חלק מצוות. ולכן הם צריכים להיות אנשי צוות, גם עם יכולת להוביל צוות וגם להיות שותפים אקטיביים בצוות ולהיות חברי צוות מצוינים. ולפי התכונות האלה, או מה שאנחנו מבינים בעצם על רפואת העתיד, ועל הצורך להתמודד עם טכנולוגיות חדשות, בינה מלאכותית ועוד, בעצם ככה בעצם בנינו את תוכנית הלימודים שלנו, שהיא תתאים להכשרה של רופאי העתיד האלה. אז הלימוד הוא באמת מתבצע בכיתות קטנות, בקבוצות של 10 סטודנטים. זה דבר מדהים ללמוד רפואה בצורה כזאת.
זה מטורף. בבניין,
כן, יש לנו בבניין 16 כיתות קטנות של 10 סטודנטים, עם לוקרים אישיים. הם יושבים שם ולומדים ביחד למידה קבוצתית, ומתקדמים בחומר. זה משהו יוצא דופן. אז ברור שכשהם לומדים את זה כבר מערס ההיכרות שלהם עם המקצוע, הם יהיו אנשי צוות יותר טובים בהמשך. משלבים טכנולוגיות מתקדמות כמו VR ו-XR ואנטומיה, לומדים גם על מה דברים של חיות וגם בדיסקציות בחדרי נתיחה וגם ב-VR ובעוד, באמת בכל דבר כמעט אנחנו משלבים טכנולוגיה מתקדמת לצד הידע המסורתי והספרים והניסיון של המורים המצוינים שהם מקבלים, והכל במטרה באמת להכין אותם לעולם החדש הזה שבו הם יצטרכו להוביל את רפואת העתיד. אנחנו מאוד מאמינים שהם יהיו לידרים בשדה הרפואי.
הלוואי, באמת, קודם כל זה נשמע מדהים, ואת באמת אמרת שהדבר הקבוע היחיד זה שינוי, שזה ממש, כאילו זה יפה לשמוע, ושבאמת אתם שמים דגש על טכנולוגיה מאוד מתקדמת, ושבאמת קורה איזשהו מעבר, כאילו באמת יש שינוי מאוד משמעותי בתחום הרפואה, שאנחנו יותר עוברים לשירותים מקוונים, ובאמת מכניסים טכנולוגיות חדשות, ואת הובלת את התהליך הזה הרבה באמת במערכת הבריאות, אז האמת, בכיוון אחר בכלל, האם את חושבת שיש סיכון לפגיעה בקשר האישי בין הרופא והמטפל? אם אנחנו כל כך שמים דגש באמת על הטכנולוגיה, והאם אנחנו לא מאבדים איזשהו משהו בדרך?
השאלה מצוינת. תראי, אני תמיד חושבת שיש גם פוטנציאל לשיפור, ויש גם פוטנציאל לנזק. ואני אסביר. הפוטנציאל לשיפור הוא בנגישות. זאת אומרת, ברגע שמטופל, אני כרופאה הרבה יותר נגישה אליו, כי יש לנו עוד אמצעים לתקשר, ולא רק בזה, בדרך שבה הוא בא, מחפש חנייה, מחכה לי בחדר המתנה, נכנס, 10 דקות יוצא, אלא בעצם הוא יכול לפנות אליי מכל מקום ובכל דרך, כמו שקיים היום בעצם במערכת הבריאות. אז ברור שהקשר בינינו יכול דווקא להשתפר, נכון? כי הוא יכול לקבל יותר מהתקשורת איתי וברגעים שחשובים בשבילו. אז זה מצד אחד. מצד השני, יכול להיות שלפעמים העודף נגישות הזה יכול לגרום כבר, כמו שאתה נכנס לחנות ויש לך המון המון דברים לבחור מהם, אז אתה מתפזר, אתה לא בדיוק יודע מה לבחור, זאת אומרת, אתה בוחר את הדבר הלא נכון בשבילך. אז יכול להיות שכשמערכת הבריאות מנגישה לך מאוד, גם בצורה דיגיטלית את הכל, אתה מרוב כניסות למערכת, אתה לא בדיוק יודע איפה אתה צריך לעשות מה, ואז אתה הולך לאיבוד קצת. ואז כן, אתה יכול לאבד את הקשר האישי עם הרופא, ואני רוצה להגיד משהו על הקשר הזה. הקשר הזה הוא לא סתם. הוא לא סתם דבר. כאילו, הקשר הזה יש לו אפקט טיפולי, ממש, תרפיוטי, ממש. אם מטופל סומך על הרופא שלו, אז הוא נהיה בריא יותר. אנחנו יודעים שיש לזה ממש אפקט פלצבו, כאילו הוא לקח תרופה והשתפר.
באמת?
ואם הוא לא סומך על הרופא שלו, אז הוא הולך לעוד רופא ועוד רופא ועוד רופא, רמת החרדה עולה, הוא בינתיים מתבלבל מרוב האפשרויות, והוא לא מתחיל אפילו טיפול לפעמים. זאת אומרת, יש חשיבות מאוד גדולה לקשר אישי, כמו בכל דבר בחיים, נכון? גם בכל דבר, במקום העבודה, במשפחה, קשר אישי כן. זה משהו מאוד משמעותי לאנשים.
כן,
אז גם עם הרופא והצוות המטפל, יש חשיבות מאוד גדולה, וזה ממש, יש לזה אפקט טיפולי מיטיב עם המטופלים, ולכן צריך לשמור עליו. דרך אגב, זה גם מה שעושה לרופאים את הכיף בעבודה, כשיש להם קשר טוב עם המטופלים שלהם, זה הסיפוק הגדול. אז הם חוזרים הביתה ומרגישים את ה... הוקרה של המטופל, זה דבר מאוד, מאוד בתגמל.
אז זה בעצם מה שמתכוונים, שכדאי שיהיה רופא עם, עם בעצם זרוע דיגיטלית, כאילו הרופא הפיזי, יחד עם איזשהו שילוב בין הטכנולוגיה והבינה המלאכותית עם ההכשרה הרפואית?
אז בעצם מה שאת שואלת זה ככה מחבר את כל מה שדיברנו עליו קודם, וזה מאוד יפה, כי בעצם אם אמרנו שהמצוקה והתחלואה כרגע במערכת זה שאין מספיק משאבים לכולם, נכון? ומהצד השני אני גם אומרת, אנחנו גם דיברנו על החשיבות של הקשר האישי עם הרופא והנגישות וכו'. אז מה שיכול לגשר על הפערים האלה זה באמת שילוב של טכנולוגיה, זאת אומרת שיהיה מצב שבו הרופא שומר על הקשר האישי עם המטופלים שלו, ועל היחס האישי, על ההסתכלות האישית אליהם ועל העדפות שלהם. את יודעת, כל מטופל הוא שונה לחלוטין מהשני.
כן.
אחד עם שפעת, הוא לא דומה לשני עם שפעת, ויכול להיות חולה מאוד קשה עם מחלה מאוד מאוד קשה, שהוא לוקח את החיים בצורה אחרת, ויכול להיות חולה עם מחלה מאוד מאוד קלה, שהוא חולני בצורה יוצא דופן. זה מאוד אישי כל הדברים האלה. אבל הטכנולוגיה יכולה לגשר על זה. אם היינו יכולים באמת להגיע למצב שבו הרופא יכול לשמור על הקשר האישי עם המטופלים, ומצד שני יש לו באמת סוג של זרוע דיגיטלית כזאת, שמטפלת במקרים היותר פשוטים, או עושה את המיון הנכון, או נותנת את המענה המהיר במקרים היותר ברורים, מקצרת את ההבחנה, את הטיפול ועוד, אז הוא היה יכול לתת מענה להרבה יותר מטופלים.
כמו אופטימיזציה כזאת של התהליך.
וואו, זה בדיוק המילה, אופטימיזציה של היצע וביקוש. בדיוק המילה, יפה.
מדהים. טוב, אז קודם כל זה נשמע שאתם ממש בכיוון לשם, עם ההכשרה של הבית ספר. ואולי ככה לסיכום, אני אשאל אותך באמת מה החלום שלך בהקשר הזה, ואיפה את היית רוצה לראות את עצמך ואת הבית ספר בעוד נניח 5 שנים מהיום.
תראה, כולנו ביחד בהובלה של הדיקן המייסד שלנו, פרופסור ארנון נפק, וכל הצוות האקדמי והמנהלי שלנו, כולנו רוצים לראות את הבוגרים שלנו בתור הבוגרים הטובים ביותר במדינת ישראל, שארגוני הבריאות יריבו עליהם וירצו אותם, שבוגר רייכמן יגידו, בוגר רייכמן, אנחנו רוצים אותו אצלנו, בהתמחות אצלנו. אז זה היעד שלנו, זה מה שאנחנו רוצים להגיע אליו. אנחנו גם רוצים שהם ייהנו, אנחנו רוצים שהם ייהנו מהלימודים, שיהנו מהלמידה, ייהנו אחד מהשני, מכל מה שיש לקמפוס המדהים הזה ברייכמן לתת, כי זה באמת מקום יוצא דופן ללמוד בו. ואנחנו רוצים גם שהם יהיו, ככה, הם כולם כאלה, אני יכולה להגיד, גם בחרנו אותם לפי האישיות שלהם, אבל אנחנו רוצים שהם יהיו בעצם אנשים מיטיבים בחברה, כי לרופא יש גם תפקיד חברתי, הוא לא רק מטרתו לא רק להציל חיים ולרפא, אלא גם להיות מנהיג חברתי ולדאוג לריפוי של הציבור ולריפוי של המחלות שיש לנו כרגע בחברה. לא רק מחלות גופניות, יש עוד צרות. אז אני, יש לי את כל הציפיות האלה מהם, ואני יודעת שהם יגשימו אותם.
איזה כיף לשמוע. אני מקווה שזה גם יגיע לעוד הרבה רופאים לעתיד שיבואו ללמוד אצלנו כאן, ואני לא משוחדת בכלל. זה אחלה אוניברסיטה שבעולם.
נכון.
אז ממש ממש תודה רבה לך.
בכיף.
היה מאוד מעניין, ואני מחכה כבר לעשות פרק השלמה על, על עוד כמה זמן מהיום, לראות איך מתקדם.
בשמחה, ובינתיים אני רוצה לאחל לכולם בריאות איתנה והרבה נחת ואושר עם המשפחות, ושבאמת החטופים שלנו כולם עד האחרון יחזרו לביתם והמשפחות יתחילו את השיקום והחיילים יחזרו הביתה והמחלות של החברה ייפטרו.
אמן, אמן, אמן.
תודה,
תודה, תודה רבה.
כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
אז לפני שניפרד, אני שמחה להציג את המרואיינת הבאה שלנו, שני רוזן פחימה, סטודנטית כאן במחזור הראשון של בית הספר לרפואה. שני, מה שלומך?
בסדר גמור, מתרגשת ממש.
האמת שגם אני מתרגשת. אני רואה גם שאת לבושה לבן פה כמו סטודנטים החדשים.
לגמרי, כן.
טוב, אז קודם כל תספרי קצת על עצמך.
אז אני בת 32, אימא לשתי בנות, נשואה, גרה בירושלים. זהו, חלום חיי ללמוד רפואה, והתקבלתי סוף סוף, אחרי כמה שנים טובות שאני במסלול ככה לנסות להתקבל. וזהו, ממש מרוגשת, זה היסטוריה, יום היסטורי.
מה למדת לפני כן?
למדתי חינוך מיוחד ורפואה משלימה גם.
וואו.
כן, שילוב של השניים, וזהו, תראה. פשוט לקחתי החלטה, אמרתי, יאללה, אני עוזב את הכל, הולכת להגשים את החלום, וזהו, לא היה פשוט.
תמיד ידעת?
זה ככה, כן, זה ג'וק כזה בראש שאתה, עם כמה שאתה חייתי את זה, יש לי במשפחה רופאים, אז אתה רואה ככה שזה עבודה לא פשוטה בכלל, והשקעה של ימים ולילות, ואיך לשלב את זה עם המשפחה, זה שאלות לא פשוטות, אבל בסוף אתה רואה שזה לא עוזב אותך, זה כל הזמן חוזר ועוד פעם, ואתה אומר, אוקיי, הולכים על זה, אין מה לעשות.
איך באמת התכנון שלך לשלב את זה עכשיו עם החיים, ועם המשפחה, ועם...
אז הייתה ככה שאלה קשה. יש לי גם שתי בנות קטנות, בנות 4 ו-2.
מטורף.
אז זה באמת, שאלתי ככה חברות גם שלומדות באוניברסיטאות אחרות, ו... החיים ממשיכים, הם ממשיכים להגדיל את המשפחה, ופשוט זה הרבה יותר קשוח, זה דורש המון התמדה והשקעה, ולדעת ככה גם לנתב את הזמן כמו שצריך, וזהו, עושים את זה, מצליחים.
מהמם.
כן, כוח נשי.
המון בהצלחה בקטע הזה.
תודה.
והאמת אני שואלת לך גם, למה דווקא פה? למה כאן?
אז קודם כל, למה כאן? די בהפתעה פתחו את האוניברסיטה, ואמרו, הזמינו אותנו ליום הפתוח, וכשבאתי זה היה, וואו, זה היה מרשים ממש, והסיור פה, והטכנולוגיה שמשתמשים, אז זה באמת ככה קנה אותי. והתהליך, אמרתי, ננסה במקביל, גם ללמוד לידע, למבחן ידע, וגם... לראות איך מתקדמים פה התהליכים, הרעיונות, וראיתי שהתקבלתי, אז אמרתי, אני לוקחת את זה בשני ידיים.
מדהים, כן. באמת, איזה כיף. וטוב, שאלה שגם שאלתי את דניאל, אבל אני שאלת אותך גם, מה הדבר שאת הכי מצפה לו פה בלימודים ובכללים מלימודי הרפואה?
קודם כל, הסקרנות. הרצון ללמוד עוד ועוד, ודווקא היום גם התחלנו ממש ללמוד אנטומיה, והלמידה הקבוצתית זה וואו, אז אני ככה מתרגשת ומצפה ללימוד הזה בחברותה, שזה יחכים, להחכים אחד את השני, וגם יחד עם המרצים, שהמרצים זה גם וואו. באמת, מי שמתלבט, שיבוא, שיראה.
שמעתם את זה כאן, חברים.
ממש, ממש ממליצה. זה ידוע שבאמת זה לא זול, אבל האלטרנטיבה ללמוד בחול זה עדיף פה. והרמה פה מטורפת.
אין על ישראל ואין על רייכמן.
ממש, ממש.
לא משוחדים בכלל פה.
משקיעים ברמה אוניברסלית, באמת. לא רואים את זה הרבה.
יופי, אז אני מאחלת לך המון המון בהצלחה.
תודה, תודה רבה.
בלימודים ובהכל, ויאללה, עוד נשמע.
עוד ניפגש בעזרת השם. תודה, להתראות.
ותודה לכולכם שנשארתם איתנו עד עכשיו, ואם זה לא שכנע אתכם, אני לא יודעת מה כן, מוזמנים להגיע לכאן, למחזור הבא של בית הספר לרפואה. אני גם בדרך לשם. אז באמת תודה רבה שנשארתם, אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, אפל פודקאסט, ספוטיפיי, אתר כל האוניברסיטה, ויאללה, שנשמע רק בשורות טובות, תודה.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם הראל טננבאום.